מדברים אסיה, שלום רב, אנחנו כאן נמצאים עם אייל חיית, ראש ענף סין, דסק סין, במשרד עורכי דין, ליפה מאיר ושוט. אנחנו כאן באים לדבר על העבודה שלכם, מה אתה עושה, איך התחלת? אהלן.
היי יואב, אהלן, נעים מאוד.
מה נשמע?
בכיף, רק מנסה להירגע קצת.
אני מלחיץ.
אתה קצת מלחיץ, אבל תשתדל קצת להרגיע על זה. הסיפור שלי עם סין הוא סיפור של 10 שנים. אני חייב, מכיוון שאני עורך דין, אני אתחיל בדיסקליימר.
כן.
אז הדיסקליימר שאני לא מומחה לסין, אוקיי? אני חושב שיש מעטים בארץ ישראלים שמומחים לסין. אפילו פרופסור אהרון שי, שהוא היה רקטור אוניברסיטת תל אביב, והוא הקים את החוג לפני לימודי מזרח אסיה, כמדומן לפני 50 שנה, הוא לא מרגיש שהוא מומחה.
אוקיי.
אז קטונתי. אני יודע שיש כל מיני פורומים שמציגים את זה, והוא כמומחה וזה, אז אני לא מומחה. Having said that, היה לי איזשהו ניסיון ב10 שנים האחרונות, שאני אנסה לשתף, אני תוך כדי תנועה גם, בודק את התובנות שלי, שמשתנות מדי יום ביומו.
אוקיי.
לגבי סין, במיוחד בתקופה האחרונה, שהיא מאוד מעניינת, בכל המישורים, אנחנו שומעים על סין כל יום, ולספר על החוזקות שלנו בסין, הרי אנחנו אמורים פה להציג את היכולות שלנו, אז ממה זה נובע, וזה לאו דווקא נובע מהמומחה, חיות שלי בסין, אני גם לא מומחה למשפט סיני, אני עצמי.
אוקיי.
אבל אני מייצג הרבה חברות ישראליות וסינים בחיבור הזה, ומאיפה זה התחיל?
בוא תספר בקטנה באמת מה אתה עושה עכשיו, ואז לרגע ניגע איך הגעת לזה.
אנחנו הנציגים בישראל שמשרד עורכי הדין הכי גדול בסין ובעולם, לפי הרנקינג של השנה, משרד שיש לו 14,000 עורכי דין. זאת אומרת, קשה לי להגיד את המספר המדויק, כי כל יום מצטרפים אליו עוד ועוד אנשים, ואני רואה את זה פיזית, כי כשאני התחלתי לעבוד איתם, הם מנו 2,000 איש. וכשהיה חיבור איתנו, אני הייתי קודם כל בעל משרד בוטיק, והתחברנו לליפה מאיר לפני 3 שנים, בין היתר בשל הקונסולידציה, ובין היתר כדי לאפשר לי יותר זמן להתמקד בסין. משרד שלנו היה משרד בוטיק בתחום ההייטק, ואני 3 עשורים בתחום הזה, זה מה שאני עושה, הייטק, השקעות, והחיבור שלנו, שתכף אני אספר לך איך הוא קרה, עם משרד של 14,000 עורכי דין, שפרוס על פני 107 סניפים בסין, במיינלנד צ'יינה. בכל מחוז, בכל עיר, זה משהו מטורף, הם מימדים בסין, בכל דבר זה דבר גדול, אבל גם פה, ואני חוויתי את הצמיחה שלהם מרגע החיבור איתנו, שזה היה באפריל 2013, ועד היום שאנחנו בדצמבר 2022, הם התחילו עם 2,000 עורכי דין, היו אז כתבות שהמשרד הכי גדול 2,000 מתמזג עם המשרד שלי, שהיינו בין 6 ל-9 עורכי דין, שזה היה מאוד מצחיק. אבל ה-2,000 הללו הפכו להיות 14,000, ובביקוריי בסין...
מה שם המשרד?
המשרד נקרא יינקה, ובביקוריי בסין, במהלך השנים, לצערי, כמו לצער רבים אחרים שאוהבי סין, ב3 שנים האחרונות לא היינו שם. מאז ינואר 2020, עוד בתחילת הקורונה, לפני שידעו מה זה הקורונה, עוד הייתי בסין. אז בביקוריי הרבים שם, כל פעם הייתי רואה שהמשרד גדל, זאת אומרת, קודם כל הם הקימו בניינים, משרדים, וכשהם מקימים זה וואחד דבר. ואז לאט לאט התמלאו בחבר'ה צעירים סינים. כל נושא עריכת הדין התפתח במהלך 15 שנה האחרונות. נהיה קצת משהו שונה ממה שהיה קודם לכם בסין.
זה כמו שקורה בארץ, שיש אינפלציה והמון אנשים שעומדים משפטים,
כשהתפתח אחר כך? מכיוון שאנחנו פר קפיטה, נראה לי עורכי דין, אין לי את המספרים המדויקים, הכי הרבה בעולם עורכי דין על היחס, שם הם עוד יכולים לגדול במרקט, כי יש 1,400,000,000 סינים, בוא נניח שאני מעריך שיש... אל תפוס אותי במספר, אבל אם באינקה יש 14,000 הם הכי גדולים, אז לא יותר מ-50,000. אז עדיין יש להם למלא את השירות.
הבנתי, אוקיי.
אז אין, לא חושב שיש אינפלציה, גם יש פעילות שמערבת עורכי דין, פעילות מסחרית, הרבה יותר בשנים האחרונות, שקודם לכן סינים לא היו נעזרים בעורכי דין.
אוקיי.
פה בארץ ובעולם המערבי אין עסק או בעל עסק שלא מסתייע בעורכי דין, זה לאו דווקא רק לכתיבת החוזים, אלא לבנות יחד איתו את העסקה, ובשנים האחרונות, ואם יורשה לי קצת בצניעות, בכמה עסקאות הלא מועטות שאנחנו עשינו ובלקוחות, ראינו שגם הם מתחברים יותר ללקוחות וגם הם בצד העסקי. לא שאנחנו חכמים יותר מהלקוחות שלנו, להפך, אלא שאנחנו כעורכי דין רואים המון המון עסקאות. אז זה הסיפור של המשרד הסיני, ששם אני רואה את החוזק הגדול שלנו. זאת אומרת, אנחנו עובדים מאוד בצמוד.
מה הם רצו שאתם תעזרו?
אז אני אספר לך איך זה התחיל. אז כאמור, היינו משרד בוטיק, והם הגיעו אלינו איכשהו, בגלל שהם מאוד עניין אותם תחום ההייטק, והייתה כימיה אנושית, והם עשו דיו דיליג'נט, דיברו עם עוד שלושה משרדים, למיטב ידיעתי, אני יודע את השמות מאוד גדולים, שכולם היו מעוניינים להיות הנציג, חשבתי שסיכויינו להיבחר הם קטנים, אבל לשמחתי בסופו של דבר הם בחרו בנו, ומהרגע הראשון נוצרה כימיה מצוינת עם השותפים הסינים שלנו. כימיה אישית, בכלל אני מאמין בכימיה It's all about people. בסין יש לזה חשיבות עוד יותר גדולה, כי בטח אתה שמעת בכל הפודקאסטים שאתה מעיין, ובכלל סין את המושג גואנשי, שאם בתרגום אם הייתי עושה את זה, זה היכרות, חברות, ראות, טראסט, שאצל הסיני מאוד חשוב, שזה מתחבר גם לארוחות הרבות שאתה צריך ונהנה, לעתים פחות, לעתים יותר, תלוי מה מגישים שם בארוחות, לאכול איתם, אבל הטראסט הזה הוא טראסט שנבנה במשך שנים. למשל, אצלנו בארגון, הגברת שאחראית על הגלובל, מאוד מרשימה ומחזיקה את הארגון בצורה מדהימה, גברת לינדה יאנג, שאחראית עלינו, והיא כל פעם כשאנחנו מדברים עם לקוח, סיני, אז היא מציגה אותי, הנה אייל, שאנחנו כבר מכירים 10 שנים, וההיכרות הזאת משפיעה עליי לטובה, זאת אומרת, משליחה לסיני, הנה יש פה על מי לסמוך. אז יש פה חשיבות מאוד גדולה, ובמהלך השנים, גם עם הגברת הזאת, וגם עם עורכי דין נוספים במחלקה הבינלאומית במשרדים המקומיים, אני לא עובד הרי עם 14,000 איש, אני לא מכיר את כולם, אני מכיר אולי גרוסו מודו 20 איש, 30, ו10 אולי שאני עובד איתם בצמוד. אז עם השנים נהיינו ממש בני משפחה, היא קוראת לי אחי, אבל לא, זה לא אתה מרגיש שזה לא מן השפה ולחוץ. זה אמיתי, וכך גם אני מרגיש כלפיה. וכלפי עוד כמה עורכי דין, וזה מהול מבחינתי גם בהערכה מאוד גדולה למקצועיות שלהם. לאו דווקא באותה קנה מידה, באותם פרמטרים שאנחנו בוחנים, כי למשל בהתחלה, וסליחה שאני מדבר אסוציאטיבית, פשוט כל משפט גורר אותי לאיזשהו סוגריים.
כל עוד אם לי מותר להחזיר אותך למשהו שדיברנו עליו, אז זה...
אתה תרגיש חופשי.
סגור.
אז שכחתי כבר מה רציתי להגיד, אבל לפני שנים, שאני עובד איתם, אז עברנו הרבה ביחד. זה נסיעות משותפות בתוך סין, אתה יודע, אתה נמצא שבועיים שלושה עם בן אדם. יש להם פתיחות מאוד גדולה. בתחילת הדרך חששתי, ידעתי שהם נורא מנומסים, ופחדתי להיות פתוח ולהיות אני עצמי. אז עם השנים ראיתי שהם נורא מעריכים את זה, והם נורא אוהבים את זה, וגם הם נפתחו. אז אני חוזר רגע
לפעם. מה למשל, מה גילית, אחרי 3 שבועות שלו גילית ביום הראשון?
שיחות מאוד אישיות, בנושאים אפילו בינו לבינה, זאת אומרת של הקולגות שלי עם בני זוגם, או דברים מהסוג הזה, וזה מאוד הרשים אותי. עכשיו אני חוזר לסוגיית הערכה, ועם הפרמטרים, לא רק המקצועיים, במקצועיים למשל, בהתחלה, הייתי מפנה אליהם איזושהי שאלה. הם היו שאלה משפטית, כי הרי מה תפקידי בכוח פה? למה אני יכול להיות עם ערך מוסף ללקוח הישראלי? לא רק כי אני עורך דין כזה טוב, כי יש לא פחות טובים ממני, מבלי לגרוע מה... אלא כי אני משמש כבאפר שעובד מאוד בצמוד עם העורך דין הסיני. זה לא שבמקרה העסקתי איזה עורך דין סיני או... ואני גם לא מתיימר, אני לא דובר סינית, אני יודע שיש עורכי דין ישראלים שחושבים, שאם הם דוברי סינית, הם יכולים לנהל את המשא ומתן. ושוב, מבלי לגרוע מהיכולות ומהיתרונות של לדעת את השפה, אני חושב שבסין אתה באמת צריך להיעזר במישהו מקומי. כמו ש... תושבי חוץ שבאים לפה, הם רוצים שאני לא רק אעשה להם את המסע ומתן, אלא אני אריח את הלקוח, כי נורא חשוב מי הקאונטר פארטי, יותר חשוב מכל דבר. וכשאתה נמצא באיזשהו מקום מסוים, בתרבות מסוימת, לך כישראלי, יש יותר יכולת לדעת אם האיש עסקים שאיתו הסיני רוצה לעשות עסקה, הוא אמין, לא אמין, שרלטן, מקצועי אולי לא, אבל בתכונות האישיות. ותכף אני אספר לך סיפור שיש לנו איזה תיק שמתנהל עבור לקוח סיני, שנתן את אמונו באדם הלא נכון הישראלי. אוקיי? ונגיע גם לסוגיה הזאת של האם הסינים אמינים, לא אמינים, איך שאני רואה את זה. אז
היום אתה, איך נראה הפעילות שלך? אתה בעיקר עסוק בלהביא לקוחות ישראלים אל המשרד הסיני, או שחברות סיניות מנסות להגיע לארץ ואתה מנסה למצוא שותפים מקומיים? איך נראה זה, מישראל לסין או מסין לישראל?
חצי בחצי, כמו שאומרים.
מה זה אומר?
אז, וזה לא להביא לקוחות סינים לעניין אותם, אני לא משמש בנק השקעות פה, אבל מה שקורה, אני אתן לך דוגמה, או שתיים, שלוש דוגמאות של לקוחות סינים שאני מטפל בהם כרגע. חברה סינית, מפיץ של יצרן ישראלי, שהתחילו את הסכם ההפצה לפני מספר שנים של מכשור רפואי, זה הרבה פעמים מכשור רפואי, אפילו לספר לך איזה מכשור זה, כי זה מכשור כזה ייחודי ומעניין, משהו כזה שנשמע אקזוטי, אבל שמוכר בסין, פתאום התחילו, ואני לא הצגתי אותם במסע ומתן, הסינים לא היו מיוצגים, עשו הסכם הפצה כזה או אחר, ופתאום התגלו קשיים. למשל, פתאום...
זה היה ישיר, המסע ומתן היה ישירות, בין החברה למפיץ?
כן. אוקיי. הישראלי היה מיוצג על איזה עורך דין, והסיני לא היה מיוצג. אוקיי, המפיץ הסיני. ופתאום התחילו כשיהיה ייצור למפיץ הישראלי, ופתאום הוא לא יכל, והוא נכנס לקשיים, והסינים אפרופו שילמו לו במהלך הדרך. זאת אומרת, התפלטי שאפילו בלי נייר כתוב, הוא אמר, אני צריך כך וכך כסף. הזרימו לו. אני מדבר איתך על מאות אלפים ומיליוני דולרים, לא, כן, לא סכומים זניחים. ופתאום ההוא יש לו בעיה בייצור, אז הם פנו אליי ואני קצת נפגשתי, נתתי להם איזה הערכה, מה דעתי, לא שאני יכול להגיד להם על כושר הייצור, אבל משיחות איתו פה. והישראלי פתאום רצה להעלות את המחיר, למרות שבחוזה זה היה חד-חד ערכי, שמחיר X. אז תמיד הרי אנחנו חושבים שהסינים לא מכבדים חוזים והם משנים אותם וזה. אז באותה מידה שהם לא רואים את הנייר הכתוב כאילו מחייב ואין בלתו, כי יש הרבה מעבר לזה, כך גם הם לא התרגשו מהניסיון של הישראלי להעלות את המחיר וללכת לקראתו. ואני דווקא הייתי קצת יותר
שמרן,
ואמרתי להם, למה? הוא התחייב כך וכך, כמובן במגבלות שאנחנו רוצים לעשות עסקה, כדי להיות דיל מייקר ולא דיל ברייקר, אבל הופתעתי אלף מהגינות, כשהתחלתי את הפתיח עם הדיסקליימר, שאני לא מומחה לסין, אני רוצה עוד דיסקליימר אחד.
רק אחד, זהו, אין יותר.
כמו שאתה שומע, יש לי חיבה גדולה מאוד לסינים ולסין, מאז שאני מכיר אותם, אני לא אובייקטיבי, ויש לי גם הרבה תהיות וקונצרנס על כל מה שקורה, זה לא שאני עיוור לגמרי, אבל בלב, וזה לא רק אני, אנחנו נפגשים בפורומים לפעמים של חבר'ה ישראלים שעובדים בסין, וכולם מלאי התלהבות, וכולם מאוד אוהבים את הסינים, ואוהבים לעבוד עם השותפים שלהם. אפרופו, לאחרונה, לפני שבועיים, שלושה, ואני אגע בזה בהיבט נוסף של המדיניות הסינית לאחרונה בקונגרס הלאומי ה-20 שהתקיים באוקטובר, אז היה מפגש מצומצם עם השגריר הסיני בישראל, וברוב אדיבותם לירון, מנכ"לית לשכת המסחר, ואילן מאור, הפרזידנט שלהם הזמינו אותי להשתתף בפורום עם השגריר, וכל הנוכחים שם הביאו, היו איזה 20 ישראלים או קצת פחות, הביאו את את געגוהם לסין בגלל העובדה שהם לא יכולים לנסוע בתקופת הקורונה ולכל מה שקשור בסין. זאת אומרת, התחושה הזאת של החיבה לסין, עם כל הקשיים, ויש קשיים, אני לא מנסה לייפות את זה, כן? כי זה long journey בסין, צריך הרבה patience. אני, אחת התכונות הפחות טובות שיש לי, ויש לי לא מעט, ושאין לי סבלנות. ובסין למדתי בהתייחסות עם הסינים ובהיכרות שלהם, למדתי להשתדל לפחות להיות קצת יותר סובלן, כי עם הסינים, כל אחד אומר את זה, צריך פיישנס.
יש לך דוגמה לתת?
שמסעים ומתנים יכולים להיות מאוד ארוכים, אבל לא תמיד דרך אגב. כשהם רוצים משהו, הם יודעים להיות מאוד זריזים. כשהם רוצים, הם משתמשים בזה, הם פתאום נעלמים. זה לא שכולם תלית שכולה תחלת, שפתאום אתה מגלה במהלך מסע ומתן שהם התכוונו למשהו אחר, אין במחיר או אין בזה. ואתה צריך לקחת אוויר לנשום זה ולא להתנפל עליהם ישר. זה לא תמיד בא מתוך כוונה לסדר אותך, נכון שהם מתוחכמים. אני מדבר על לקוחות סינים. שאלת אותי מקודם על דוגמאות לעבודה עם סינים, וזה בצד של, עוד לא הגעתי לצד של איך אנחנו עוזרים לישראלים בסין. שם עיקר כוחנו אפילו, בגלל השיוך למשרד הגדול הזה בסין.
איך זה עוזר זה שאתם שייכים למשרד גדול? יש.
אז אני אין
לך. יש יצרן, הוא רוצה לבוא ולעבוד עם ספק סיני, רוצה למכור בסין. אתה יכול לספר את המסלול, איך זה נראה, איפה אתם דיל מייקר, איך אתם עוזרים לזרז את הדברים?
אז אני אתן לך דוגמה שקורית בימים אלה.
כן.
חברה גדולה מאוד ורפיוטבל פנו אלינו, הם רוצים לרכוש, לשקול אפשרות.
חברה ישראלית,
יצרן ישראלי רוצה להיכנס לסין, והוא שוקל או רכישה של חברה סינית, או ג'וינט ונצ'ר. אז בשיתוף פעולה עם הקולגה שלי, שאני עובד איתו 10 שנים, שמדהים, באמת יש שם אנשים, לאו דווקא בארגון שלנו, אני מכיר את הארגון שלנו, אבל בכלל אני נורא מתרשם לא רק איתנו, מהכישרון של הסינים, והחוכמה והדדיקיישן, וכשאתה נותן להם משימה ב10 בלילה, אז אתה מקבל אותה למחרת בבוקר, כי העורך דין כנראה עבד, אני לא אומר שלא צריך כמובן לשמור על זכויות העובד וזה, אבל נותנים לך בבוקר עבודה שפה הייתה לוקחת שבוע לעורכי הדין לעשות, ועבודה ברמה טובה. גם אחרי שנים, הם יודעים שאם אתה שואל אותה משהו, הם לא יתנו לך רק תשובה לשאלה, אלא גם פריפריאלית, אם יש עוד דברים שמעניינים. אז בקיצור, אותה חברה נתנה לו שמות, לזה. עכשיו, בגלל שהם מצויים, וכל אחת מהחברות הייתה מצויה, הלוקיישן שלה הוא במקום אחר בסין. ומכיוון שיש לנו 107 סניפים ברחבי סין, אז הוא יכול היה להביא את המידע, קודם כל הם אלופים במידענות, יש המון רישומים ו... איך זה נקרא? registration, כל מיני סוגי רישומים בסין, ישר הביאו את המידע אודות כל אחד מהטארגטס הללו, הפוטנציאליים. ויתרה מכך, בכמה פרובינציות, בכמה מקומות, גם פנו לשותפים המקומיים, שזה ישר כמו פה, סחבקיה כזה, אתה מכיר את ההוא מהצבא, אתה מכיר אותו מ-8200, אז מהבחינה הזאת זה עזר עוד בשלב שלפני תחילתו של המסע ומתן. ובמסע ומתן, גם כדי לקבל קשב עם קרדיביליטי גואנשי, אותו שותף מקומי, שהופעל על ידי עורך הדין שעובד איתי עם מרכז את העניין, פנה לבעלים של אותה חברה, וזה כבר, זה שיח אחר.
אוקיי.
אז נורא היה חשוב להם להיכנס לסין. אז זה דוגמה לעדד וליו שהיה לחבר'ה שלנו לתת. במסע ומתן עצמו, ובכתיבת המסמכים, הוא נותן את כל הפן הסיני, אני אבל מאוד מעורב... מעורב גם בהתוויית העסקה וגם המשפטית וגם קצת המסחרית, אבל במשפטית, למשל איזה זכויות, preemption rights, liquidation rights, שליטה וכל מיני כאלה, דברים שהם לא בהכרח היו שגורים אצל הסינים, ולא תמיד אתה גם יכול לשים אותם בתקנון הסיני, כי התקנון נתון לאיזה ביקורת של גוף כזה או אחר, מה שהיה פעם מופקום ו...
אוקיי.
ולשים את זה באיזשהו הסכם. לא שזה לא חוקי, אבל הם נתנו לנו את הדרך. זאת אומרת, יש פה ממש סימביוזה מאוד גדולה בין הפעילות, בין המעורבות של הסיני ושלי.
באיזה שפה עושים את המסע ומתן? אנגלית, סינית, עברית. איפה נמצא, אם חס וחלילה יש חוסר הסכמה, פותרים את זה בתל אביב או שפותרים את זה שם? מה עושים ברוב המקרה?
החוזה עצמו, הנוסח, עושים שני נוסחים. אבל כותבים שהנוסח המחייב הוא הנוסח האנגלי.
אוקיי.
זה משהו שאנחנו עומדים עליו. בנושא של סמכות שיפוט, תמיד יש לנו את התחושה שבישראל אנחנו מקבלים יתרון. זה לא בהכרח נכון, כי לאכוף פסק דין ישראלי, הוא יותר קשה בסין מאשר אם הייתי נותן את סמכות השיפוט או לארביטריישן בהונג קונג, או אפילו לבתי המשפט בסין, מכיוון שיש לנו ארגון, הוא ארגון סיני מאוד מאוד חזק. ובסין אנחנו יודעים שהדברים לא צומחים סתם, הם קשורים איכשהו לכוחות מדינתיים, בוא נאמר. זאת אומרת, אני מאמין שיש להם, למשרד גם, את הבלסינג של הממשל באופן כללי.
אוקיי,
אני מניח. אפשרות לעשות את סמכות השיפוט בסין היא לא נורא רעה, כי אוכפים פסקי דין, זאת אומרת, מתייחסים לכך, מתייחסים לחוזה, ולפעמים יש לזה יותר כוח לפסק דין שניתן בסין, גם יש להם את העניין של to lose face, אז גם יש רישומים בסין. אז הצד השני לא בהכרח יהיה כשידוע עליונה, אם זה בסין, למרות שאני ישראלי. אז זה לסוגיית סמכות השיפוט והחוזים.
עכשיו, מה קורה כשיש מישהו בסין שרוצה לעשות משהו כאן בארץ?
אז גם, אותו דבר, נתתי לך דוגמה אחת, אני אתן לך עוד דוגמה, שחברה סינית, גם בתחום הרפואה, שרכשה בכמה מיליוני דולרים טובים בחברה ישראלית, 100%, מינתה בישראל איזה ישראלי. בתחום שמנקל את החברות, ולאט לאט הוא השתלט. טוענות, טיעונים, בשליטה היומיומית, השתלט על החברה. ופה נכנסנו לפעולה, כדי לראות מה עושים. וזה גם מרמת הטראסט.
אוקיי.
שאנחנו כל פעם אומרים, רגע, הסינים יכולים לרמות אותך. סינים, לא שאין סינים רעים ורמאים, כמו שיש ישראלים ואירופאים ואמריקאים, אבל לא חושב שכולם ב-level זללו של העסקים שאנחנו מדברים עליהם, זה גם הייטק, לא חושב שכולם הם כאלה, ואני חושב שבמקרים רבים, דווקא ראיתי שההתנהגות הפחות אגונה הייתה מצד הישראלים, מבלי לגרוע מציונות והיותי חלק מהחברה פה.
כן.
טוב.
מה זה אומר? אתה אומר מה יש לעשות? מה יש לך באמת לעשות במצב הזה?
למשל להגיש תביעה.
אוקיי.
זאת אומרת לנסות לגמור את זה לבוא לבן אדם, לדפוק לו בדלת, להגיד לו, תשמע, אתה עושה פה דברים שהם לא זה. מכיוון שבזה מצוי באיזשהו הליך, אז אני לא יכול לפרט את הפרטים, אבל אז אתה צריך להגיש, אתה הולך לבית המשפט ומקווה שבית המשפט בישראל יראה את הדברים נכוחה. הזכרתי את הפגישה עם השגריר הסיני. וכמדומני, הפגישה הזאת אפילו הייתה יזומה על ידו, לפני שבועיים שלושה, ואנחנו מדברים באמצע דצמבר 2022. ונורא הפתיע אותי כשהוא בא וראית שהוא רוצה במשך שעה או שעה וחצי, הוא בא והיה חשוב לו להעביר הרבה מסרים. הרבה מסרים, כי לנו נדמה שסין עושה מה שהיא רוצה והעולם לא מעניין אותה. אז היה לו חשוב להעביר את המסרים של מה שקרה בנשיונל קונגרס, שבמהלכו הנשיא שי נבחר לכהונה שלישית, שזה אקספשנל, ובעצם הוא שר עוד קודם לכן החסם על כהונה של יותר מפעמיים. והיה נראה שיש שם סגירות מאוד גדולה, לעומת, בהתחשב גם במשברים שסין חוותה וביחסים עם ארצות הברית, אז השגריר, הופתעתי לראות שהוא בא להעביר לנו מסרים, שהוא בא ואמר, והוא שלח אותנו אחרי זה לקרוא את הדוח של הנשיא שי בקונגרס, שזה באמת היה שעה וחצי, ובאמת קראתי את הנאום של הנשיא שי, והוא סופר מעניין. אוקיי, זה מסרים שאומרים ככה באופן כללי, הוא מסביר מה היה לו, יש רגישות כרגע בסין, אנחנו יודעים שהיה, לא נגיד התקוממות, אבל היה אי שקט בשבועות האחרונים בנושא המדיניות של הזירו קוביד והסגרים והבדיקות וכך וכך, שכתוצאה או לא כתוצאה מזה, שונו ממש בשבוע האחרון, שונתה המדיניות לגבי כניסה לכל מיני מקומות, לגבי בידודים, ומן הסתם אני מניח, אתה יודע, לא אני כי אני הייתי שם, אבל בעולם מדברים על זה שסין כנראה תיפתח למערב, ונוכל לחזור ולבקר שם, ב-Q1, באזור מרץ, אפריל, מאי. Hopefully זה יקרה. נראה גם מה יהיה, כי מצד אחד הם משחררים את הרסן, מצד שני, המדיניות שהייתה עד עכשיו, עלולה לגרום לכך שכשישחררו את הרסן, אז תהיה תחלואה מאוד גדולה בסין. נכון שברמת האומיקרון אולי, שאומרים שזה פחות קטלני, אבל בכל זאת, עם כל הרצון שלי לבקר מחר בבוקר בסין או אתמול, לא בטוח שאני אסע ביומיים הראשונים כשפתחו הגבולות.
אז באמת, איך באמת מנהלים את האופרציה, מערכת יחסים עסקים בשלוש שנים האחרונות כשאתה
אז לא יכול? אני כבר אומר לך את זה, רק תן לי לגמור את הסיפור של, של המסרים שהוא ניסה להעביר לנו, בעקבות הנשיא, שאומנם אנחנו הולכים ל... המדינה שלנו היא מדינה סוציאליסטית, אוקיי? עם קרקטריסטיק מאפיינים של סין, אבל זה סוציאליזם מודרני, והעם הוא שהיא שולט. זאת אומרת, אני לא בטוח שזה בא, כן, כך כך, דרך אגב, it is the people who run the country, אבל, יש שם הרבה, אתה יודע, בסין, זה לא בינארי 0 או 1. כשאנחנו במערב, רגע, אז אתה מתכוון לאלף או בית, תחליט, אלף או בית, whatever, שם זה הרבה יותר מורפל. נמסרים הם מסרים כאלה עגולים יותר. זאת אומרת, המדינה, נכון, המדינה, ואנחנו צריכים לשמור על לידרשיפ ועל זה, ואם זה על דמוקרטיה, זאת אומרת, זה נקרא consultative democracy. אז הם ניסו להראות ש... שעם כל הסגירות יש פתיחות, יש התייחסות לעולם, יש גלובליזציה, יש openness. זה כל מיני מונחים שהם השתמשו. מה שלנו היה נראה שהם הולכים לסגור עוד את העולם עוד יותר ולהסתגר. ואני חושב שסופר חשוב להם להיפתח לעולם ולא להמשיך את המשבר הזה, כי מדומני, אתה יודע, אני לא, גם בגיאופוליטיקה אני לא מומחה, אבל ככה זה נראה. זאת אומרת, שהייתה חשיבות שישמעו אותם. ואחרי שאתה קורא את המסמך המרתק הזה, שאני ממליץ לכל אחד לקרוא, מן הסתם לא כולנו מוצאים את הזמן לכך, אבל כדי להבין שהוא בא ואומר, אני, והוא סגר, גם היה שם כנראה מחלוקות פנימיות בתוך הממשל, הפוליטבירו או ועדה מתמדת נהיו שבעה חברים שרובם הם אנשיו של הנשיא שי, והתנגדויות כנראה, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם, אנחנו ראינו רק את האירוע שמוציאים אחר כבוד את הנשיא הקודם ג'ין טאו, ממש בכוח מהנשיונל קונגרס, זה לעניין התחושות. ושאלת אותי איך ביום יום, עבדנו בשלוש שנים האחרונות.
היה קורונה. כן. היה קשה לצאת, היה קשה להיכנס, היה בעיות של ויזות. איך נעלים עם זה, איך נעלים מסע ומתן, מה עושה כשהם רוצים למצוא משהו פה ולהפך?
אז קודם כל עשינו כמה עסקאות במהלך התקופה. דרך אגב, השניים, שלושה תיקים שסיפרתי לך של סינים בישראל, זה קרו בתקופת הקורונה, אוקיי? או למשל עוד השקעה שהתחלתי איתה עוד כשהסינים... נפגשתי איתם עוד קודם לכן, אבל השקעת המשך שהם עשו באיזה חברה רפואית, גם התרחשה בקורונה. ואנחנו, או החברה הישראלית שמחפשת טארגטס בסין זה בקורונה, הכל אנחנו עושים זה בזום, או יותר נכון בוויצ'אט. את הוויצ'אט, אתה יודע, זה תוכנת מסרים שגם אני מעריציה. זה משהו מאוד מתוחכם. אז אנחנו עושים שיחות ועידה או בזום, או בוויצ'אט, וככה מתקדמים, כמו שכל העולם למד לעבוד. בסין זה קצת יותר פוגע, כי אין לך את הקשר הבלתי אמצעי, שמאוד מאוד חשוב לסין, ועם הסינים.
איזה טעויות, איזה דעות קדומות שמת לב, שיש בשני הצדדים, בוא נגיד ב3-4 שנים האחרונות, לפני קורונה, בזמן קורונה.
אני לא יודע אם זה ייחודי דווקא לקורונה, אבל אני חושב שהדעות הקדומות, קודם כל הם חושבים על הישראלים שכולנו איינשטיין.
אוקיי.
כל פעם אני אומר, וואו, רק שיגלו שבהם, הם מאוד מחזיקים ישראל. בואו נפריד בין הפן הפוליטי לפן הפרקטי, כי הם מאוד פרקטיים בעסקים, אוקיי? גם אם המדינה כמדינה היא יותר נוטה למדינות ערב, או לאיראן, או לרוסיה, והייתי באיזה כנס של Global Law Forum, שהיה אירוע בינלאומי כזה של שר המשפטים הסיני, ושם ראיתי שאומנם הם נפתחים לעולם, אבל העולם שם זה היה קובה, ושר המשפטים של איראן, שבמקרה ניגשתי ללחוץ את ידו, או ראש לשכת עורכי הדין, שהוא דווקא היה פרנדלי, מקווה שלא יבולה לו אחרי הרעיון הזה. העולם הוא אחר מבחינתם בפוליטיקה, זה לא ישראל, זה מצד אחד. אבל מהצד הפרקטי, הם מעריצים את הישראלים, גם בגלל החדשנות. דרך אגב, אני לא בטוח שהם לא יעלו עלינו, כי הם טכנולוגית כנראה עשו קפיצה אדירה. הם הולכים לכבוש את העולם אם הם עוד לא כבשו, לא במובן הרע של המילה, תכף מדבר על זה. אז הדעות הקדומות, להם יש דעה קדומה מאוד טובה עלינו, שלא בטוח שהיא תמיד מוצדקת.
אוקיי. כל הדוברי עברית, כולם בקריצה עכשיו, יודעים אם זה נכון או לא.
ולנו יש, לישראלים, אנחנו חושבים שהסינים כולם רמאים, אני ראיתי הרבה זה, ואני לא אומר שאין כאלה, בסדר, אני באמת לא מייפה את הדברים, או שאנחנו, או אתה יודע, אומת ההייטק, וכשאנחנו, כשאני בא לסין, אז אתה מרגיש לי כאילו קפצת 50 שנה קדימה.
כן.
לא אחורה, קדימה, כי יש שם, יום אחד באתי בשנזן, אתה יוצא מתחנת הרכבת, ויש שם אלפי מוניות, כי זה המון אנשים יוצאים, ובשקט מופתי מרכבת של, של 350 קילומטר לשעה, אתה יודע, רכבות מדהימות, אז אתה יוצא בתחנה, ביום אחד החליפו את כל המוניות למוניות חשמליות, אתה לא שמעת, זאת אומרת, זה באמת קדמה. מצד שני, יש גם את המינוסים. פעם ראשונה שבאתי, פתאום אני נכנס לשדה התעופה, לפני שאני מגיע לדלפק, אני כבר רואה את שמי ואת תמונתי על הדלפק, זאת אומרת, יש להם זיהוי פנים הרי בכל פינה. עכשיו, עוד דבר, אז אנחנו חושבים שאנחנו הכי טובים, ושהם זה, ואני חושב שצריכה להיות צניעות משני הצדדים. מהצד שלהם יש צניעות, זה יוצא כאילו אני פרו-סיני ואנטי-ישראלי, ממש לא, אני מאוד בעדנו, כן, אבל אני מנסה לבקר את עצמנו בדעות הקדומות.
יש פעמים שלקוח שדיברת איתו, הגיע עם דעה קדומה, הוא הגיע עם רגשות שליליים, במסע ומתן הצלחת לשכנע אותו אחר, הצלחת להפוך אותו במחר, מכל צד.
קודם כל זה לא אני שאני מצליח להפוך אותו, אבל אני חושף לו אולי...
כשאתה עסקה שאתה מעורב.
כבר לא נעים לי, אתה יודע שאני כל הזמן משחיר פה את הצד הישראלי שהתנהגו, אבל אלה היו הדוגמאות שראיתי בשנה, שנתיים האחרונות, בכמה וכמה תיקים, שהלקוח הישראלי היה יותר נוקשה וניסה איזה. מצד שני גם ראיתי...
אתה חושב שזה מגיע מאפס, או שזה חוויות ומוניטין שהגיע ממקומות אחרים?
אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אני רואה, גם סינים לא תמיד, אתה יודע, לפעמים אני רואה כשהם מנהלים איתי, כשאני בצד שלהם, אז הם לא תמימים, אומרים, בוא נעשה לו ככה, תרגיל כזה או תרגיל אחר, זאת אומרת ש... אבל זה תרגילים לגיטימיים או אסטרטגיה, בוא נניח, או טקטיקה, שהיה עושה גם לקוח ישראלי.
כן.
אבל אני חושב... כמו מה? כמו...
בלי שימות, איזה טקטיקות היו שהיו במסע ומתן שעוזרים, שאנשים שתופיעים בדיו דיליג'נס?
לא, זה לא טקטיקות, למשל באיזה סעיף... שהוסכם בחוזה שאם תהיה עליית מחיר, זה תהיה רק כזאת וכזאת, והישראלי לא שם לב, והם התכוונו לדבר אחד, והישראלי לדבר אחר, ונוצלה
פרצה.
נוצלה הפרצה, כן. דווקא מצד הסינים.
אוקיי.
שזה לא... אבל כשראיתי את זה, וגם אני לא שמתי לב, חייב להגיד ברגע הראשון, לתחכום הסיני, שהוורדינג היה כזה, ש... אבל עם זה, שהיה להם את היכולת המשפטית לכאורה, הם היו הרבה יותר ליניינט ונוחים לשנות את ההסכם, ולהתחשב במצוקות של הישראלי, ולשנות לטובתו את החוזה, למרות שהם היו יכולים לבוא ולהגיד לו, אני עומד על זה.
וואלה.
כן.
אוקיי.
אז זה גם וגם, אז אתה יודע, זה מאוד, אני מאוד אמביוולנטי בקטע הזה של, של הסיני, מאוד אוהב אותם, אבל אני יודע שאני הרבה לא יודע, ואולי אני אופתע, ואולי יום אחד אני אגלה שוואו.
תשמע, זה יכול להיות קצת...
כל זה היה מקסם שווא.
זה יכול להיות קצת מדהיג ללקוח ישראלי, לא? כשאתה עובד עם מישהו שמאוד אוהב את הצד השני...
אני לא בהכרח אוהב את הלקוח של הצד השני. לא, קודם כל אני מאוד מזוהה עם הלקוחות שלי, טוטלי. אני לא אקח כל לקוח, זאת אומרת, לא שאני כזה פריבילג' שבא ואני זורק לקוחות, אבל למשל, לקוחות שמחפשים עורך דין שיעשה תרגילים, אני לא רוצה להשתמש במילים, אתה יודע, שמחפשים עורכי דין שיהיו... כאלה שיהפכו את האמת, אז הם לא יהיו בבית ספרי. אני מעדיף, גם רוב הלקוחות שלי הם בתחום, אתה יודע, הייטק וזה, ואנחנו הופכים להיות גם איזשהו חברים. אני מאוד טוטלי ללקוח הישראלי שלי, מאוד מאוד טוטלי, ואני מנסה להראות לו גם את הצד השני.
עם איזה חברות היית רוצה לדבר איתם? עם מי היית רוצה שייצור איתך קשר? מה הערוצים, מה הדרכים להגיע אליך לדבר איתך?
תראי, קודם כל הערוצים זה פשוט להרים לי טלפון. במשרד ליפה מאיר, ואחרי זה זה יהיה טלפון אישי, כי אני עובד ישירות מהזה, לא דרך מזכירות וכאלה. יותר נוח לי. ואחרי זה גם בוויצ'אט נתחיל להתכתב.
אוקיי.
once הישראלי יעלה, שלפני שהולכים, קודם כל להבין מה המטרה בסין. זאת אומרת, מי החברה שרוצה זאת? צריכה להיות חברה שבאמת יש לה להציע משהו לסינים, או שהם צריכים משהו מהסינים. לדוגמה עכשיו, אני אתן לך דוגמה מהשבוע האחרון. פנו אליי גוף גדול, דרך המשרד שלנו, גוף גדול מאוד משנזם, שמחפשים חברות בתחום הגרין והאקולוגיה, אקו פרנדלי וקלינטק.
מצילי דולפינים.
מחפשים כל מיני טכנולוגיות, ויש להם לתת גם הטבות מהמישנזן וגם ממשרד האנרג'י וואטאבר. עכשיו, יש הרבה יוזמות כאלה בסין. חלקם קלם פאדי נגמרות בכלום, שזה פארק תעשייה וכאלה. היה המון רעש, היה המון רעש בשנים האחרונות. או שיעשו רלוקיישן. זה לא פרקטי, ישראלים לא יעשו רלוקיישן לסין, בגדול.
כן. אלא זה משהו להוציא מענקים ממשלתיים.
כן, זה להוציא כל מיני מענקים ממשלתיים, לקבל כל מיני מענקים. אבל בהחלט חברה ששוקלת, אז היא צריכה לראות האם היא רוצה לייצר בסין, האם היא רוצה למכור בסין, האם זה יכול להיות שיתוף פעולה, האם היא יכולה גם להסתייע אפילו בטכנולוגיות סיניות, או לטייב את הטכנולוגיה שלה. אני לא מדבר על ממילא תחומי הסייבר, ועוד לא דיברנו על הנקודה כואבת של יחסי ארצות הברית ישראל, ארצות הברית סין, כל הדברים האסורים, או שישראלים יותר מפחדים לנוכח הלחץ האמריקאי, על טכנולוגיות שיכולות לדואל יוס. אנחנו מדברים על דברים אזרחיים גרידה, כגון אגריקלצ'ר, מכונות, בבית, רובוטים, עניינים מהסוג הזה, ואני חושב שצריכים לראות, למצוא את השותף, שם אני יכול לעזור להם, למצוא את השותף, או כשיש להם כבר איזשהו שם של שותף, לעזור להם יחד עם הסינים שלי, בבדיקה של הקרדיביליטי של אותו אחד, הפרפורמנס של אותו אחד, וכי שיתוף פעולה, בין אם עושים את זה, ג'וינט ונצ'ר, כשלא דיברנו על הקטע, כשאני ממליץ לשמור תמיד על השליטה, וזה אפשרי, גם אפשר הרי לעשות חברה בבעלות מלאה ישראלית, אבל החוכמה היא לעשות שיתוף פעולה עם האדם הנכון, שיכול לתת את התוצאות הטובות ביותר.
יש פעמים שאמרת על אחד מהצדדים, שמעו, או לא כדאי לעבוד איתו, אין לכם מה לחפש בכיוון הזה, שוק רווי, או אתם תבזבזו זמן או כסף?
אני לא יכול להגיד שהשוק רווי, ולמשל באו ישראלים והציגו שיש להם איזשהו תו סיני כזה או אחר, שמציג את עצמו בתור אלוף העולם באלף בית ג' והשותפים הסינים שלי באו ואמרו, לפי כל מה שאנחנו רואים, הוא סך הכל...
חגור הלבנה.
הוא סך הכל, כן, הוא רק מתווך.
הבנתי.
אז זה אנחנו יכולים מאוד לעזור לישראלים. וגם אחרי זה, בכתיבת ההסכם, בניסוח, בהתוויית העסקה, זה לא רק כתיבת ההסכם, זה התוויית העסקה שתהיה...
בסוף כל המקצוע, כל ההתוויה של חוזה, זה מה קורה לא כשהמערכת יחסים טובה, אלא מה קורה כשדברים נהרסים. אז איך אתה שומר על דיל מייקר ולא בריקר?
קודם כל לא בהכרח. עם סינים, יש להם נטייה בהתחלה לעשות מסמכים נניח יותר קצרים, ואמירות כלליות. וככל שאתה לא נכנס לפרטים, אומנם זה מעריך לכאורה את המסע ומתן, וזה מחדד, וזה יכול להיות ליצור מתיחויות כשמדברים על מה קורה א' זה במקרים כאלו אחרים, אם צריך עוד השקעה, מימון, דילול. זה דברים לכאורה רגישים, אבל זה שווה לשים אותם בשלב של המסע ומתן, כי אחרת יכול להיות שלכל אחד יהיה בראש משהו אחר. גם באופן תמים למדי, לא כדי לרמות את הצד השני. ואז כשיתגלו ונגיע לפרקטיקה, מעבר להצהרות הכוללניות שאנחנו בעד, שיתוף פעולה, הסינים מאוד אוהבים חתימות וצרמוניות וכאלה.
הצהרות בלפור, כן.
כן, הצהרות בלפור. אז אני חושב שכן צריך, גם במחיר שלכאורה זה מעריך את משך הזמן, בסופו של דבר זה לא מעריך, זה מקצר. דרך אגב, תמיד לקוח בא חם, יש לי עסקה היום, אני רוצה את זה, חייבים לגמור את זה תוך 3 ימים. קודם כל זה לא נגמר בפרק הזמן הזה.
Okay.
לכל דבר, כמו שאפשר לקצר הריון מ9 חודשים ל7-8 אולי, אי אפשר לקצר גם אם אתה לוקח 4 נשים לחודשיים, אתה לא יכול לקצר את ההיריון. אז יש דברים שהם צריכים להיות כדרך הטבע. אני לא אומר שלמשוך, אני מאמין גדול מאוד במומנטום. אוקיי, כשמומנטום עובד, קשה מאוד להחיות עסקה, או כבר הטעם שלה לא יהיה זה. אבל לעשות את זה בצורה מסודרת ולחשוב על כל ההיבטים, גם ההיבטים של מה יקרה במקרה של גירושים. זה עדיף, דבר על זה היום. כמובן, אתה לא מנסה לחמם את הצדדים, להפך, לחמם לרעה, הכוונה. אתה מנסה פשוט לבוא ולהגיד להם, כמו שאתה עושה את זה ללקוח ישראלי מול ישראלי, אין, בהקשר הזה אין הבדל גדול. ההבדל הוא שהסינים, אולי יש להם בראש משהו אחר, כשהם מדברים על הצהרת בלפור, ולא חושבים מה יקרה כשיהיו בעיות, או שיחסר כסף לחברה, מי יביא וכמה אחוזים הוא יקבל, ואת מי זה ידלל.
אז דווקא לדבר על הדברים על שליליים ולדבר לעומק, מחמם את העסקה לטווח הארוך.
אני חושב שבסופו של
דבר חמם בעטוב, בחיבה.
לא, אני חושב שבסופו של דבר הצדדים יעברו את זה, כי אם הם רוצים לעשות עסקה, להפך ידברו, יחשבו, ולא להכביד דברים מתחת לשטיח, כי אז זה יתפוצץ איבנטשולי בסוף היום.
הבנתי. מעולה. אייל, תודה רבה.
תודה, יואב.